שלום וערב טוב לכל המאזינים לתוכניתנו אספקלריה כאן בכל מרן שידע להבין להשכיל כאן עמכם ראובן זכאים. מה שלומכם? מקווה אני שלומכם טוב. השבוע שעבר התפרסם מאמר שכתב יהודי שונה לשם חיים כהן, מי שהיה מקורב לגאון ישראל הרב אלישיב זצ"ל, מי שהצעדיות שלו הייתה אומרת דורשני, כלומר מעולם לא ראינו אותו מעורב או שייך במידה מסוימת לציבור הספרדי, בטח לא לציבור שנורא בהמוניו אחרי מרן זצ"ל וממשיכי דרכו. יש מאמר באתר מסוים עם בעלים מסוימים שהיו לשעבר בכל ברמה, אחרי זה עברו לכל חי, אבל עדיין לא ראינו אצלם קבלה לעתיד, חזרה בתשובה אמיתית, כל מה שעבר עלינו אותם ימי בלהות, בימי המחירות, ואני בכוונה לא רוצה להרחיב, ויש לי הרבה מה להרחיב בנושא הזה, אנחנו בימי בני מצרים נשתדל רק ללמד זכות, מה שצריך לשבש את ההשקפה. הטענה המרכזית של אותו חיים כהן הייתה, מדוע ש"ס לצא את עבדי תורה, מדוע המאבק האמיתי של ש"ס מתמסד ברבי סדן, מי שיודע לא מדובר, או מתוכן בהתבטאויות של בכירים כאלה ואחרים נגד הציבור המזרחי הספרדי. וכאן אני רוצה לומר משפט אחד נוקב ביותר. בוקר טוב חיים כהן, איכן היית עד היום? איכן היית במערכות הקשות והנוראות שהיו נגד הציבור הספרדי וגדולה? איכן היית כששנה לפני פטירתו של מרן לקחו ואטמו אנשים בעלי מחלוקת את מרן הרב אלישיב נגדו, עד כדי שכמעט תוכלנה הצלת קריאה לבזות את מרן ברש גלי ולבזות בספקיו. איכן היית בכל אותם שנים שהציבור הספרדי קם מעפר ממש והקים את עצמו עקב בצד הגודל סביב הנגתם של מרנן ורבנן? איכן היית באותם שנים שהתמודדנו לבד מול כל הכוחות, לרבות העיתון יתד דאז שהיה נודע לשמצה בהתקפותיו פרועות ומשולחות הרסן על השם ועל משיחו? בקיצור, איכן היית עד עכשיו? אתה דואג לציבור בני התורה הספרדים? בוא אני אגיד לך סוד, ברמת העיקרון הטענות שלך כלפי הסמינרים יש בזה מן האמת, אין מה להגיד, האפליה עדיין קיימת. כל המאבצים וכל הניסיונות של רבי אריה ושאר החברים עדיין לצערנו לא הצליחו למגר את התופעה הפסולה הזו, ולדעתי עדיין לא נאמרה המילה האחרונה. אני יודע שהרב צביקה כהן פה בירושלים עושה עבודה נפלאה, יודע לדבר אליהם בשפה שלהם, יודע לדבר אליהם גם בשפה שקשה לומר אותה, אבל אני חייב לומר שפעמים מביאים רק כוח ורק כסף. ומחר הרב אלישיב, כבר דיברנו על הגבוד השורה לציפי לבני, שרת החינוך דאז, לעצור תקציבים לסמינרים מפלים, ולצערי התופעה הזו עדיין לא מוגרה עד היסוד. נכון, זה עוד קיים, אבל את הקורא ההטלות אל תקרה בצערו של אריה, שהוא מן הסתם לא יכול לעשות כל דבר. לא לשכוח שהסמינרים נקלים באילן גדול בבחינת הרוצה להיחנק, יתעלה באילן גדול, טוענים שתנגות מרנן ורבנן, מחתימים היו את ההורים שהם נשמעים לרבנים מסוימים בדווקא, ומי הרבנים שמחעים ופוסקים עבורם בדווקא וכו' וכו', השיטות הנדוזות הידועות מאז ומתמיד. דרך אגב, חייב לדעת משפט שאותו צריך לחזור ולשנן. יבואו ויגידו כנגדנו, מה אתם מחפשים אצל האשכנזים? שאלה, אולי שאלה טובה, אבל דבר אחד, שאלה טובה ככל שתהיה, לא תכסה על גזענות ואפליה. שאלה טובה ככל שתהיה, לא תתיר להפלות בנות של אברכים מבתים מצוינים. שאלה טובה ככל שתהיה, לא תתיר להפלות בין דם לדם בתוך הציבור הספרדי. שאלה טובה ככל שתהיה, לא תיתן להפריד ולבחור את הטובות מהמשפחות הטובות ולענות בנות במשפחות אחרות שאולי הציון שלהם בגיאוגרפיה הוא לא בדיוק טוב מאוד, והם נתפסים כביכול לתירוץ הזה. אל תגידו ספרדיות, תהיה לכי נאמן. ביום שזה יקרה, כולנו נשמח. כולנו נגיד, כולנו נעלם, כולנו יודע מה צרו, נמשך, שאת הבנות מהמשפחות הטובות, ואני שוב לא רוצה אפליות וחילוקים, כל הספרדיות ברוך שהן טובות, כולם אהובות, כולם ברורות, כולם גיבורות וכו' וכו'. אבל נאמר, לפי הפריזמה שלהם, לפי העמת מידה שלהם, אתם לוקחים לסמינרים את המשפחות הטובות, הספרדיות המפורסמות, לרבות של הפוליטיקאים, זה היה בציות הנורא ביותר, שאף מכיר הם לא יקבלו, הם ירדפו אחריהם, הם ירדפו אותם, אבל את נשי התנועה, כמו שאני שיכול לקבל עם טובות הנאה, זה כן, זה גם סמל הצביעות. אבל אתם מקבלים את זו כן ואת זו לא, פה הבעיה. כל עוד אתם מקבלים ספרדיות, אתם חייבים בישראל מלעשות אפליות. שלא נדבר על זה שאתם מקבלים תקציבים ששייכים לכולנו בעצם, ואתם לוקחים תקציבים של כולנו, ובגזל אתם מחליטים מי יזמד אצלך לפי קריטריונים שאינם, אינם, אינם בתורה, כי כאמור לא הרב אלישיב, ובטח לא מראה לרב שטיימן יושבים ומחליטים מי תתקבל ולא. ולא אחד ולא שתיים אמרו גדולי ישראל בעצמם שפנו למנהלי סמינרים, והם יפנו עורף ואיתו אוזנם, והקשו עורפם ולא רצו לשמוע. אז בבקשה, אל תספרו לנו סיפורים. אפליה אסור שתהיה חד משמעית. ואם תקבלו בנות ספרדיות, חלק וחלק לא, המלחמה הזאת תימשך. עד ההכרעה בעזרת השם ובישועה זו. ולעצם הטענות של חיים כהן. אז נכון, רבה הדרך עוד לפנינו, אבל דבר אחד חשוב לדעת. מאוד מצחיק שדווקא אותה טענה שבה הוא משתמש נגדנו, הרי היא וההיפוך שלה משמשת אנשים אחרים, אויבים מבית, שבאים אלינו בדיוק בטענה הפוכה. מי זוכר מה טענו נגדנו, אנשי יחד, אבסלם וכיוצא בזה? הטענה שלהם הייתה שהמון העם עזב את ש"ס. איפה כל אלו עם החוצות הצבעוניות? איפה כל המון העם? איפה פשוטי העם? ואני שואל שאלה פשוטה, מי זה כל אלו שאנחנו רואים אותם עם חליפות שחורות וכובעים? זה לא הבנים של אותם בעל החוצות צבעוניות? מי אלה שקוראים אותם עם כובעים וחליפות? זה לא אלו שהיו רק לפני כמה שנים בחולצות צבעוניות והתחזקו והתקדמו ונכנסו פנימה לתוככי עולם התורה והמצוות, לתוככי שמיעת התורה והמצוות. אז עכשיו, מה אתם רוצים מאיתנו? תבואו לארנה, הייתם בארנה מן הסתם. אני לא מדבר על הכנס של בני יוסף, שיש את החינוך שזה בלי הנאה בין כמו שצף שאני לא לדבר. שעליהם גרבתנו ומהם את התורה, זה עוד לא, זה עוד לפני זה. היה כנס בארנה, מי שזוכר, אחרי פטירת מרן. שנה או שנתיים, כל הארנה היה מוצף בלי עין הרע, גם על יד העיר שהייתה לא השנה שנה שעברה. הכל היה שחור. רבותיי, זו המהפכה. אבל זה בדיוק מדובר. אז מי בדיוק יכול להלין בשם בני התורה שהתנועה עזבה אותם? דווקא, כמו שאני אומר, קחו את הטענות של הרע שנגדנו, מהכיוון השני. ותראו שריבונו של עולם, אבל הוא בדיוק הפוך. תראו עד שעשו כמה שיותר מתעסקת עם בני התורה, כמה שיותר מתמקדת בבעיות שלהם, יכול להגיד על שעשו ירושלים ולהרבה הרבה מקומות שיש לבני התורה אוזן קשבת. אני מציג, אני אזכיר נציג אחד שלמען הגילוי הנאות אני גם ידיד וחבר שלו, נחמניאל סבן, איש יקר מאוד, פעיל מאוד, מסייע מאוד, כנ"ל הרב מלכיאלי. אז נו, אז אני שואל שאלה, מה בדיוק נכון פה? עוזרים לבני תורה? לא בסדר, איפה המונם? עוזרים למונם? לא בסדר, איפה בני תורה? והתשובה היא כאלה, שמחפשים טענות, שמחפשים לעשות מחלוקות, אינני יודע מה עוד מאחורי זה, אינני יודע מה ראה אתר מסוים, אותו אתר שהזכיר את המאמר של חיים כהן, לעשות לתקוע טריז בין מרן הראשון לציון, כביכול לאחים, כביכול יש ביניהם ויכוח מי ממשיך ברכו של מרן. לאיזה רמות הגענו, עוד בתחילת בין המצרים, על זה ידבו כל הזבועים. הציבור הסעדי ובני התורה לא ייתן שהבילו אותו באף, הוא יודע בדיוק מי מנהיגה, יודע בדיוק מה דרכו, אף אחד לא יספר לו על ממשיך דרכו של הרב, ובטח לא אנשים, אני אגב, אם נזכרנו את חיים כהן, אז הוא צודק, מי שאומר, כי הציבור כבר יודע מי ממשיך דרכו של מרן, זה כבר ברור. כבר הוא החליט שזה פלוני ולא פלוני, מי אתה? מאיפה אתה מכיר את מרן, מאיפה אתה מכיר את דרכו בכלל? ולכן לנו אין ויכוח, ברוך השם כל בניו של מרן, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם הולכים לדרכה של תורה, כולם מאמצים ומרימים את קרנו וקרן תורתו, ולכן אנחנו לא נכנסים לוויכוחים טיפשיים וקטנוניים שכאלה. ואז אנחנו צריכים להיזהר גם שרוחות הפרצים הללו לא יחדרו למחננו, ונהיה, כאמור, נאמנים לדרך שלנו. נאמנים לדרך שלנו. לא להיבהל מכל לבלר, לא להיבהל מכל אתר, ביניהם אתרים שיוצאים נגד השם ונגד משיחו, אלא אתרים שמורדים עריכה לצבא, אתרים שיש להם שם כל מיני, ברוך השם, אני מאמין שסיבורני התורה מנוזר ומנותק מזה, אבל הקולות והעדים מגיעים גם אלינו, ולכן אנחנו צריכים לדבר על זה, כדי שנדע חד משמעית מה הדרך הנכונה, ולא נבהל, לא נחרוד ולא נערות לפני כל קרנות למשורתיות המלחמה, וטופי המלחמה שמרעימים כביכול, כביכול, מנסים להילחם את מלחמתנו. טוב. כבר דיברנו על מחלוקת, או על ניסיון לעשות מחלוקת בתוך הציבור הספרדי, אני רוצה להתקין דברים של הרמב״ם. ונעים הדברים לתקופה שלנו נמצאים בתקופת בין המצרים. זה לשון הרמב״ם באיגרת שלו לבנו. אומר הרמב״ם ככה: אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת המחלה הגוף, הנפש והממון. ראיתי בנים השחירו, משפחות נספחו, עיירות נתערערו, קיבוצים נפרדו, חסידים נפסדו, אנשי אמונה עבדו, ונכבדים נקלו ונתבזו בסיבת המחלוקת. נביאים ניבאו והחכמים חכמו ויוסיפו לספר רעת המחלוקת ולא הגיעו לתכליתה. כלומר, כמה שדיברו בגנותה עדיין לא אמרו הכל, עדיין לא גילו עד כדי כך, עד כדי כך, עד כדי כך, כמה המחלוקת היא נוראה. עדיין לא גילו את זה, עד כדי כך. עדיין לא הגיעו לתכלית של המיעוס של המידה הזו. לכן שינו אותה ונוסו מפניה, אבל עוד דבר, וזה קשור למה שאמרנו בפתח הדברים, והתרחקו מכל אוהביה וגואליה ורעיה. מי שבעלה באור עכשיו ויכוח מטופש, מי זה ממשיך דרכו של מרן? בעיתון הזה כתבו שהרב פלוני הוא ממשיך דרכו, בעל הלכה ברורה. אבל הציבור הספרדי ובעיתון פלוני תמיד כותבים שהבן הזה דווקא, השם מרחם, זה אוהבי המחלוקת, ואנחנו אוהבי השם, תפסנו את הרע, לא מדבר אישית על אנשים, מדבר על ההנהגות של האנשים. ההנהגה הזו היא שנועה לעורר מחלוקות שלא היו ולא נבראו, אפילו משל לא היו. אז אומר הרב, והתרחקו מכל אוהביה וגואליה. הם תספו בכל חטותם, ואמרו חז"ל, מחלוקת בבית סופו להיחרב, מחלוקת בבית הכנסת סופו להתפזר ולהישמם, מחלוקת בעיר שפיכות דמים בעיר השם ישמור ויציב. אין דבר טוב שיוצא מתוך מחלוקת. אין דבר טוב יוצא ממחלוקת, זה כל כך כל כך מפחיד לדבר, זה בעיקר באמת בין המצרים הכי יקרים. חשוב ביותר שאנחנו לא נלך אחרי בעלי המחלוקת, ובעיקר אלה שרוממות אהבת הספרדים בגרונם, כביכול דואגים לנו, אכפת להם מאיתנו. יש טענות, אני אומר מפורש, גם לי אישית יש טענות, זה לגיטימי, זה בריא, את הטענות משתדל להשמיע באופן של מי שיכול לפעול ולתקן. אבל סתם לאותי דיבר רע בחוץ, לאוזני מי? אני מזכיר את הכתבים, כתב לבים, לענייני חרדים בכל מיני מקומות שתמיד מחפשים את ההשמצות, ואיך אנשים מניחים תפילים, שמועד תורה ומצדות על דתיים לאומיים. הם חרדים לשעבר. ומה הם מפרסמים בעיתונות החולנית? מה הם מפרסמים בכל המקומות האחרים, כפי שנודע ולהתפרסם? רק איפה אנחנו חרדים לא בסדר? אתה שואל אותם מה זה? למה שם? לא, בעיתונות החרדית לא מוכנים לפרסם את זה. אנחנו צריכים לתקן, להצביע על עוולות. יפה מאוד, אז אנחנו החילונים צריכים לזה בתל אביב, צריכים לקרוא על העוולות שיש בבני ברק, כדי שבני ברק הם יתקנו את עצמם. יפה מאוד, שיטה מאוד מעניינת. פשוט פלפלים, טוב יחתך וזיגות מינית. אנחנו צריכים, כפי שאמרתי, להבין את הדרך שלנו. לדעת שהמחלוקת היא מסוכנת ביותר, ובעיניי ראו ולא זר. כמה משפחות לא עלינו, כמה מקומות שהיד אמר כזה, אף אחד לא יצא נקי. למה? זה אדם אין לו ברירה. ואם כתוב, מחלוקת שיושב שמיים, זה מחלוקת כוח ועדתו. וכל המפרשים הם ראו כרתנאו. מה זה מחלוקת כוח ועדתו? זה כמו שאולם, מחלוקת כוח ומשה. כוח, נכון, היה בעל מחלוקת, אבל משה לא היה צד בעניין. הרי חז"ל פרשים שמשה רבנו קם וקרא ללתן לאווירם, ואמרו לא נעלה. העיני האנשים יתר כאילו לא נעלה, אומרים חז"ל, מברי וברי עצמה אסור להזיק במחלוקת, משה רבנו. שבאו וייצאו עליו, וחלקו עליו, לא עליו אלא על השם, כמו שאמר בעצותם על השם, כמו שאמר על דתן ואבירם. על מי הם חלקו? על משה רבנו? ועדיין משה רבנו בדרכי שלום מנסה ללכת להידבר איתם, למה? כמה קשה המחלוקת. למה אני מדבר על זה עכשיו? קורח כבר הסתיים, אבל בני קורח לא מתו, קראנו פרשה שעברה. לצערנו דווקא בין המצרים, ככל שהזהירות צריכה להיות רבה יותר, כך יהיה צערה מנסה לתקוע בכל מקום את המחלוקת, ולכן תשומה עלינו להשגיח, בעיקר שאדם רואה עיד נדר איתך, חזר אומרים שציבה כידוע היה משרתו, היה משרתו של מפיבושת. ציבה היה המשרת שלו, מפיבושת היה בן יונתן בן שאול, כידוע שציבה, אני סומך עליך שאתם תלמידי מרן, סתם למדתם תנ"ך, אני יכול להעיד, כבר ידנו על בחור ישיבה משלנו, שסיים את התנ"ך בזמן שהוא מקפל את התפילין. תנ"ך עם מצודות, מצודת דוד זה פירוש בדרך כלל קל, קצר, קולע, מילולי, בזמן כיפול התפילין, והוא מקפל הרבה זמן על פי הכוונות. קובץ על יד ירבה. טוב, מי שעוד לא הספיק, בואו נזכיר לכם נשכחות. ציבה בא לדוד כידוע, אמר שמפיבושת לא הגיע לקבל את פניו, הוא גם היה מהמורדים וכו' וכו'. אמר לו דוד המלך, לכן אתה וציבה תחלקו את השדה. אמר לו דוד המלך, כך, כל מה שייך לרבך, כך, הכל שלך. קיצור, הגמרא אומרת שדוד קיבל לשון הרע וכו' וכו', ואז באותה שעה שאמר תחלקו את השדה, יצא בת קול ואמרה שגם מלכות דוד תחלק, כמו שהיה מלכות דוד, מלכות יהודה, מלכות ישראל, אבל זה לא הנושא המרכזי. הנושא המרכזי שאני רוצה לדבר עליו, זה מה שחז"ל אומרים דבר פלא. למה בסדר, התגזל פה הדבר שציבה קיבל את השדה, אבל חז"ל שואלים, במה זכה ציבה? למה הוא זכה? למה התגלגל שהוא יקבל חצי מכל האחוזת אדוניו? כי כידוע שאחרי שהגיע מפיבושת לדוד והתנצל למה הוא לא יכל לבוא ולעזור לו, אז הוא סיפר לו שהוא היה נכה רגליים וכו' וכו', אז הוא אמר לכם, אתה והוא תחלקו את השדה. אז כתוב שהייתה עליו טענה. איך הוא עדיין נשאר באותה גישה לחלק את השדה? למה הוא לא החזיר את הכל? אז חז"ל אומרים ככה, במה זכה ציבה? אז ככה הוא אומר, ציבה כמה שהיה רב אליעל, כן, הרי הלך וסיפר סיפורי סבתא, המציא המצאות לדוד המלך כדי לשכנע אותו כביכול, שמפיבושת מרד בו, אז הוא אומר ככה, ואוצר המדרשים מצאתי, מעמוד למדי אומר ככה, לעולם ימנע אדם מביתו מחלוקת. ואיך ימנע אדם מחלוקת לתוך ביתו? אדם רואה שעלול להתגלה איזה ריב, מה שיכול להתפתח. אתה רואה, אתה כבר מזהה, יש לך כבר חושי שאתה קולט משהו, אתה קולט שמשהו עלול פה עכשיו להתפתח לריב. צריך לעשות כל תצדק כדי להשקיט את המריבה. בטח לא להיות מעורכי רכיל ולספר, ההוא אמר עליך, ההוא עשה לך וכו' וכו'. אבל זה ככה, זהות רובה מעניינת. מה יעשה אדם? יפרוס שולחנו מהרה ותסתרק למריבה. שכן נפינו בישבושת בן שאול, שכיוון שהייתה מחלוקת בביתו, עשה איתי מכילה, לא מפיבושת, מפיבושת היה רבו של דוד, אלא אישבושת, זה היה בן שאול, מפיבושת היה בנו של דוד, היה רבו של דוד, כמו שידוע, שהיה תמיד דוד שואל אותו, מפיבושת רבי, יפה תיארתי, יפה תימתי, יפה זיקתי, יפה חייבתי, היה מתייעץ עם רבותה, מען ותנותו של דוד המלך, הוא לא אמר, אני זהו, אני לבד, אני באפסיות, היה כמו שראינו אצל מרן זצ"ל, מביא כל מיני אברכים שכתבו ספרים בנושא, גם הוא כתב כך, כמה עידוד היה מרן נותן להם. וכל ספר שכתב בנושא מזה מרן, מה אתה כל רז לא עניס לך? כל התורה פרוסה לפניך, וכמו דוד המלך בשעתו, זה היה מפיבושת, וכתוב שזכה, שהיה לו בן כלאב, שהוא היה מחלים את איש בושת בהלכה, הבן שלו של דוד המלך, היה כזה שהיה משיב לישבושת. טוב, לענייננו, כיוון שהייתה מחלוקת בביתו שמריבים זה עם זה, היה איזה ויכוח בינו לבין אשתו, היה ציבה, הנה זה ציבה שדיברנו עליו, שלא היה כפי שאמרנו בעל מעשים טובים, פורס שולחנו, ומיד הפסקה המריבה, ואם היה רואה שעדיין מריבים, מוסיף להם יין, כדי לשמחם. היה יודע איך לנטרל את המריבה. תרם התגלה הריב נטוש, כמו שאומר שלמה המלך. שנאמר, ויין נשמח לבב אנוש, בשביל שהיה ציבה מבטל המחלוקת מבית אדוניו, אתם שומעים טוב, אחים יקרים? מבטל המחלוקת מבית אדוניו, עושה הכל כדי שלא תהיה מריבה, על מנת החיים מרבים שלום בעולם, חברים יקרים, אני אומר לכם, זה כל כך חיים כואב לי, בוער בעצמותיי, יש אנשים שקרובים לגדולי ישראל. וניגשים, הרב, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, למה סתם לראות מחלוקת? לא תמיד אתה לוקח דברים בפרופורציה, לפעמים אתה וזה לא פונה לרב בית רצון, וזה מכעיס אותו אולי. אי אפשר לדעת, כמה פעמים אני אישית הייתי עד לזה, ואחרי שברוך שטיפלנו בנושא, התברר שהוא התנצל ולא התכוון, ועד הרבה, חבר היה, אם היה זה לא מתפרסם, זה היה מרחיק אותו מדרכנו, מדרכם של רבותינו. כמה זהירות צריך לא למהר לאדם שאני אתאחל בעיני הרב, או, הרב, אתה שומע, פלוני אמר, אני לא מדבר על הלבלרים השונים, אני מדבר על דברים בין הבנים, כן, יש כאלה מוליך, הוא מלבין, מעלה ומוריד, הוא תגזל, הוא אמר, הוא לא אמר, כמה זהירות צריך. תראו מה עשה צבא, היה הולך ועושה הכל כדי שבאיבד, תשקף ותשכח. והשמיד שהטבעה מבטל המחלות את מבית אדוניו, זכה לבנים ובנות, עבדים ושפחות, ואף לנכסים רבים, וזכה נרש בית אדוניו. קדף להם. אתם רואים מה זה? איזה דבר אדם זוכה מאוד, זה בעולם הזה, אתה יודע, בעולם הבא. וזה אדם שלא ראוי, שלא זכאי, אבל אם הוא עושה הכל, כדי למנוע מחלוקת, כמה שכר גדול שהוא קיבל, אי אפשר לתאר. זה האדם שעושה הכל, כדי למנוע מחלוקת. זה מאוד מאוד מזכיר לי גם את הדברים שכתבנו בזמנו על הסבא שלי, זיכרונו לברכה, שהיהודי הקר, תלמידה של מרן הראשונים, קראו לו רבי ניסן גדניאן, שהיה איש יקר מאוד דווקא, דרך אגב, ההזכרה שלו ממש בשבוע, השבועיים הקרובים, בחפי בתמוז. אז גם הוא, את המדרש הזה מצאתי כשאני כתבתי את הספר עליו, כתבנו ספר זיכרון, בין היתר, דיברנו על הנהגה הזו, אז גם הוא היה ככה, היה עושה הרבה הרבה שלום בית, משכין שלום, מליש לאשתו, וכן דברים שהיה תמיד מקפיד עליהם, שהיה תמיד למה שחזר לו מגדולה לגימה, שמתערב את הרחוקים. כך היה עליו השלום דרכו בקודש, שהיה תמיד עורך לפני השולחן, אולי זה רמת, תערוך לפני השולחן, אין יצור אליי, כל פעם שהיה איזה צרה, איזה בעיה, איזה קושי, איזה ריב, היה עוד אצלם סופן, וככה המשכין שלום, בין איש לאשתו. כמה זה עבודה גדולה, כמה זה עבודה גדולה, כמה זה עבודה עצומה, אשרה ועשה חלקו בזור ובבא. טוב רבותיי, עכשיו אני חוזר רגע לעניין שלי. ראיתי שיש עוד מאמר יפה, שהרב וולבז זצ"ל כתב, מספרים עליו שלפני 20 שנה הייתה מחלוקת בין החכמים וביזו אנשים את אחד הרבנים ואת ההולכים בדרכו. שמע זאת הרב וולבה, אני מצטט לכם מה שמובא כאן, והביא את דברי הרמב"ן על הפסוק וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. יש פה שאלה גדולה, למה מצרים קיבלו כזה עונש? הרי הם עשו ציווי השם כביכול, השם אמר ועבדו מן אותם 400 שנה. אומר הרמב"ן, כאשר יוצא ישראל על פי נביא, יש בעושה אותה דינים. כי אם שמע אותה ורצה לעשות את עצמו באופן נגזר, אין עליו חטא. כלומר, אם כוונתו של זה שהולך ועושה מחלוקת לשם שמיים, באמת נאמר, בוא נאמר שבאמת הוא דאג לציבור הספרדי. באמת אכפת לו שבו, זכתי יד מתחת לנציגים. אשריך. אבל אם שמע אותה, ועשה את המצווה לשנאה או לשלול אותו, יש עליו העונש כי הוא לחטא נתכוון. אתם מבינים? אנחנו לא בוחני ליבות וכליות, בוודאי, אבל אומר הרמב"ן, אפילו אדם שעושה בציווי הנביא, מזעזע, אבל עושה את זה כדי לשלול את האדם הזה. יש לו הנאה, להראות לו, הנה, אתה רואה? העלו לך. אז יש עליו העונש כי הוא לחטא מתכוון והעבירה היא לו. ואמר הרב וולבה, מי יכול לומר על עצמו שמצר לשני לשם שמיים ולא ממידות רעות? ואז אתה מקנה קינת השם. זה אפרופו מה שדבר מפנחס. שבוע שעבר לא יכולנו לדבר ולהאריך, אבל זה היה מה שאתה לפחות עשה לפנחס, בריתי שלום. כי לא ברעת השם. הקדוש ברוך הוא לא מחפש קנאות. הקדוש ברוך הוא מה הוא מחפש? שנעשה את הדברים בנועם, באחד אחרים, וחושבים תיבותי השלום, זה מה שהשם מחפש. אז הוא אומר הרב דבר מבהיד בשם הרמב"ן, שאם אדם חזר מעורב, והרצון הזה גם נגיעת אישיות, ככה זה מפחיד. ידוע שהרב דניאל מכלב, מבין של הצורך מכלב, אמר משפט היום בנורא, הוא אמר, גם מחלוקת לשם שמיים, היא רק בחמש דקות הראשונות. רק בחמש דקות הראשונות. מכאן ואילך, אז גם אם יש מחלוקת בין הערים, מי יכניס לו שם בין הערים? שלא ירוץ לגולגולתו. אנחנו צריכים, כפי שאמרתי, להידבק ברבותינו. לא ללכת אחרי הרוב והידעונים, אחרי אנשים שמחפשים לפלג ולהסית ולהדיח. והשם יהיה בעזרנו, שנזכה בימים האלה להרבות שלום. רבותיי, שלום אין לי לא טשטוש, ההשקפה, אין לי לא טשטוש, זה גודל שלום. אבל זה העיקר, זה הדרך. שצריך לדעת, הדרך שלנו היא הדרך שלנו, אנחנו הולכים אחרי רבותינו, ויחד עם זאת אנחנו לא מדברים, לא מוצאים על שום הנהגה אחרת, כמובן כל שהיא כמובן הנהגה שהיא מונגת לפי דעת תורה, כן, שיהיו פנים לתורה ידוע ותשאירו פנים, מי מחליט? כמובן שיש לנו את הדרכים במידות שהתורה נדרשת בהם, לדעת מה נקרא, איזה דרך ישכון אורו. בכל אופן, זה הדבר הנכון שצריך לזכור. ואם כבר דיברנו מעניינו של פנחס, אני חייב להזכיר, שבוע שעבר ביום חמישי, הייתה לי זכות עצומה, פשוט זכות עצומה ומרגשת, כשזכיתי לשאת דברים בבית כנסת הגדול בתל אביב. הרב זמיר כהן יש לו שיעור מפורסם מדי יום חמישי בתל אביב, והשיעור הזה עבר לבית הכנסת הגדול, והשם זיכה אותנו לפתוח, לדבר שם כחצי שעה, 13 שעה, לפני שהמסע המרכזי של הרב זמיר, ואני רוצה לחבר אתכם, התלמידים של מרן, לרגעים המיוחדים הללו. מה אמרתי שם בעצם? אמרתי כך, אמרתי שלפני 47 שנה בדיוק, באלף תמוז, זו לא הייתה שנה מעוברת אמנם, אבל לפני 47 שנה בדיוק, מרן הוכתר לרבה של תל אביב. ההכתרה של מרן הייתה בבית כנסת הגדול האשכנזי של תל אביב. זה מאוד מעניין. מאוד מעניין שאת מרן קיבלו עליהם לרב ואלוף ומורה, גם הקהילות האשכנזיות של תל אביב. כשיודע, מי שקצת מכיר בספרים דאז, יודע שמרן, יש הרבה הסכמות שהוא נתן לספרים של מחברים שונים. מרן היה נערץ ביותר ביותר. שוב, ואתה רוצה אישור מהם, שיהיה ברור, אבל אני אומר, תראו מה זה, כמה מרן היה בצעירותו, אז כל מה שהיה חקר, המחלוקות וכאלה, זה לא מהמעין בקיאו זה, כמה שהכירו את גדולתו האמיתית עוד אז, שמרן היה בין 47 בערך, בין 50 בערך. שם על הבמה הזו אמרתי למאות, לאלפים שצלעו, שאמרתי להם, אני רוצה להגיד לכם, אני רוצה לחזור על דברים, שאמר כאן על הבמה הזו מרן לפני 47 שנה. וחכם עדיף מנביא. ונראה כולנו ביחד איך החזון של מרן, חזון עובדיה, איך הוא הולך ומתגשם עד בגלל השם ביד גורל צדיק. שדיבר, שנשא את נאום הפטר בזמן שהתמנה לרב של תל אביב, ואני רוצה כאן להודות באמת לספר, למחברי הספר, פוסק הדור, שממנו שאבתי את הדברים. והדברים באמת דיברו בעד עצום. אני רוצה לצטט אחרי שנתתי להם הקדמה על הנושא של ריתי שלום והנושא של דרכי נועם ודרכי הקירוב הנכונות. תראו מה שמרן אומר שם לפני 47 שנה. זה היה באלף תמוז תשכ"ט, 1969 למניינם. אומר מרן כך, אחרי שמרן מסרטט את הקווים להנהגה שלו ברבנות, בדיינות, הוא אומר, אבל מלבד חובתי הראשונית הנ"ל, אשתדל בכל יכולתי בסייעתא דשמיא לרדת אל העם, בדרשות, שיעורי תורה ובמוסר, בדברי חן ונועם, ככל נתיבותי השלום. כן? שימו לב, זה היה המוטו של מרן כל הימים. זה לא דבר חדש, זה לא בשנים האחרונות. כל ימיו, תמיד תמיד בנועם, ואחר דרכי נועם, בכל נתיבותי השלום. ממשיך מרן ואומר, כי בלשון רכה אפשר להפיח רוח חיים וללבות ניצוצות הקדושה אשר בלב עם ישראל עד שיהיו לרשתי אש שלוות ים. ועל ידי כך, על ידי הדרכי נועם, נוכל להשיב רבים מאבון. כי דברי חכמים בנחת נשמעים. דורש מרן כמין חומר, כלומר כשדברי חכמים נאמרים בנחת, הרי הם נשמעים. וטובה תוכחת מגולה מהאהבה מסותרת. אבל עד כמה שתהיה מגולה, כלומר שלמה מלך מצד אחד משבח את התוכחה המגולה שאדם מוכיח את חברו, אבל היא צריכה להיות מאהבה. היא צריכה להיות מאהבה, מאהבה, מאהבה מכל הלב, מאהבה מסותרת, באהבה או בידידות, היא צריכה להיות בלשון רכה, ואפשר גם לפרש טובה, תוכחת, מגולה, מרן מפרש פירוש מדהים ומתוק מדבש, מתוך אהבה מסותרת, לא שהיא יותר טובה מאהבה, אלא טובה, תוכחת, מגולה, מאהבה מסותרת, כלומר שהיא יחד עם אהבה מסודרת, מסותרת, שבלב הבוכה אשר רקו דבריו משמן, איזה נוסח מליצי, כמו על, על משקל מה שאומר בתהילים, ובפרט המוכיח לרבים, אדם שנמצא בפומבי, אז אנחנו יודעים שיש היום מצב כזה שכל מיני אנשים חדשים מקרוב באו, שנהיים מוכיחים בשער, תוקפים את זה, תוקפים את זה, וצעקות, וצעקות, וכאילו, ויש. ראינו לאן זה הגיע, לאן זה הוביל אותם הדבר הזה, הקיצוניות הזאת, ככה אי אפשר לקרב, רבותיי, שלא תהיה טעות, יש גיהנום ודאי, יש גיהנום היום ונורא. אבל ככה מקרבים בן אדם, מתפסים רק לדברים האלה, גם זה נכון, יש שכר ועונש ויש דין ויש דיין, הכל אמת. אבל מאיפה זה נובע ההפחדות והאיומים והכללות, מאיפה זה נובע? אם זה נובע באמת מהירת השם והדר גאונו, או שאותם אנשים לא מפחדים על הגיהנום שלהם, כשהם הולכים ותוקפים גדולי תורה, ומבזים את הדרך חכמים ומרבים מחלוקת, כמו אי הידוע לשמצה. אז אומר הרב, התוכחת לבוא מאהבה מסותרת, זה מאהבה, מכאב. כמה כואב הלב שיש אחד ממזכי הרבים הגדולים, פעם לו פנחס רובן, השם ישלח לו רפואה שלמה, ויש לצערנו אותו האיש, הרשע, שמח לעדו שהוא חולה וצריך חמש שמיים, ותולה את זה כביכול בו, רשע מרושע. איך אתה עושה דבר כזה? איך אתה אכזרי? עזוב יהודי, כמה אכזריות צריך? שיהודי נמצא במצב של חמש שמיים שמשלח לו רפואה שלמה, ואתה חושב שמה שיש לו זה בגללך, בגלל שהוא כאילו יצא נגדך, כי הוא עשה כנסים עם הרע, מס, קנאה מעבירה את האדם מן העולם, אני מדבר על זה בכאב, אני מדבר על זה בכאב, מדבר על זה בכאב גדול, לאיזה דיוטה תחתונה אדם יכול להגיע, קנאת אהבה וכבוד של אותו האיש, שממשיך להקיד קהילות ולבזות ולהפר את גדולי ישראל, תראו מאיפה זה נובע, אתה באמת מוכיח את מין חסור אין מאהבה, וככה מדברים על בן אדם שמגיע למצב כזה, לא יומן כי סופר אומר באיזו הרצאה שילדה אחת שנפטרה לו עלינו בדמי ימיה, אומר זה בגללי, בגלל שאבא שלה עשה ככה וככה, שהבן של אותו רב שטבע, אומר זה בגללי, רשע ורושע, מה בגללך? מי אתה? איזה תורה יש בך בכלל? מי אתה? כמה פעמים שלחתי אליו, אדוני, אם התורה שלך, על זה הקדוש ברוך הוא ככה מקפיד, שאתה הולך ברוב חוצפה ורשעות להגיד ש-11 רבנים, אני רוצה להגיד איזה רבנים, שלא הגיע לקרסוליהם, נפטרו בגלל שנלחמו בו, מי? מי בו? בעליכם בשקל שלו. אז מי יודע כמה אתה תענה? אתה, הוא יענש על זה שהוא מבזה את מרן, ואת רבותינו הגאונים הספרדים, שהם מעניקים את התחמה בקומתם, שאין לו פחד ולא ימלך מול חילוני, ולבזות אותם, ולהשמיץ אותם, ואת הקשרות שלהם, ואת כל הניבות שלהם. בהגיגי צבעה יש, רבותיי. זה גם אחד מעלי המחלוקת הגדולים, שעליו מותר לו, לא אני אמרתי את זה, כבר גדולי ישראל הוא, שמצווה להשפילו, כך מהתורה לנכדו, הרב יעקב ססון, להשפיל אותו, כי הוא קופץ, לפני הגדולים ממנו. טוב, אז אני חוזר ואומר, חוזר לדברים של מרן, אז אומר מרן, המוכיח לרבים, צריך שיהיה עם אהבה, זה מה, אהבה, לא שמחה לעד, לא לחפש אותה, צריך שיהיה באהבה, איך נקיים מה שכתוב בשיר השירים, דבש וחלב תרד לשונך, כל האומר דברי תורה ברבים, בין הדברים נוחים להם כדבש וחלב, מוטב לו שלא אמרה, אחים יקרים, אברכים, בחורים יקרים, להכין את הדברים שיהיו מתוקים לאוזני השומעים, לא מדובר פה על חנופה, לא על זה אנחנו מדברים, אבל לדעת איך לשנות, לדעת איך לדבר, הוכח לחכם ויעזק, כאן פעם שמענו את זה ממרה, את הדברים של השלה הקדוש, תפנה אליו כחכם, לא תבזה אותו, אל תגיד לו לא צטה. אלא תגיד לו, אתה חכם, תשבח אותו, לא מתוך הנופה, אין יהודי שהוא לא חכם. רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, ככה תראה שינוי, ככה תצליח. אתה בא להעיר למישהו, אתה יודע איך להעיר, כמה קשה היום להעיר, כמה, תגידו לי כמה. אני השבת האחרונה הזדמן לי, ישבתי איזה בחור ישיבה, חמוד, בחור טוב, בחור יקר, יש עליו הצילות כזו. אני רואה שהבן אדם לומד שתיים מקרא לך תרגום מצוין, בסדר, מרן פסאז' שאפשר ללמוד תוך כדי, מרן משוכן ערוך, ותוך כדי קריאת התורה, אבל זה לא תוך כדי קריאת התורה, אני רואה אנשים, אנחנו לפני גאל ישראל, וזה קורה שניים מקרא, אמרתי, אולי הוא כבר יתפלל? לא, אני אומר, פתאום מתחילה העמידה, עומד איתנו. אז עזוב עכשיו את הגאולה לתפילה, ההספק בשבת, שנידון, אם יש צריך לסמוך או לא, לכתחילה צריך לסמוך. עוד זה בכלל אפילו לא נכנס. הוא למד את זה מתי? לא לפני תהילות לילה לילה לגורלם. מה זה יצא, אני אעיר לו, לא היה למען, למה אני אעיר לו, מאיפה אני מכיר אותו? דת שני, חבל, כל החיים שלו עלו לטעות. זה טעות גדולה, שאדם לומד תורה זה פיתוי, כן? אוהב תורה כנראה, ולא שם לב. יכול כל החיים שלו לגדול עקום, אם אף אחד לא יגיד לו, אבא שלו שם מאחוריו, גם שרים עצרו במילים. לא ידעתי איך לפנות אליו, לא ידעתי. כמה שקלתי, שלא יעלף, שלא ייפגע. כך תורה את עמיתך. מי יכול להוכיח בדור הזה? מצד שני, עדיין יש חובה, תורה לא תשתזם בשום מצב, מה עושים? רק אחרי הרבה מחשבה פניתי, אמרתי לו, תשמע, אני ממש שמח ובלי ציניות שאני זכיתי לשבת לידך. התפעלתי מההתמדה שלך, ניצלת את הזמן, בן פרט יוסף. אני אומר לו, אתה, אהבה תורה שלך, אהבה את הגבול, שאפילו, אני רואה שאפילו לפני גאל ישראל אתה לומד, גם במקומות שזה לא עושה, אתה לומד, איזו אהבה תורה. ראיתי שהוא הבין, ראיתי שהוא קיבל. כמה צריך באמת לדעת איך לפנות לבן אדם? קשה להוכיח היום, אבל אם הוא רואה שאתה אוהב אותו, שאתה משבח אותו, אז יש את הדברים. בלי ספק הוא יקבל את הדברים, הוכח רחם ויעזקה. ואז מסיים הרן ונאמר אצל אליהו הנביא, והנה רוח גדול וחזק מפרק היום ושבר סלעים. ופנחס אליהו כידוע, לא ברוח השם, יצא בת קול ואמרה לא ברוח השם. חר רוח אש, לא באש השם. חר אש רעש, לא ברעש השם. ואחר רעש כל דממה דקה, והנה כבוד השם עובר. זה אומר מרן שמה, זה התשובה לאליהו הנביא שאמר, קנו קניתי להשם, כי עזור בריתך וכו'. מראה לו השם יתברך לך, הדרך הנכונה עם בני ישראל, זה ברכות, לא ברעש, לא באש, לא ברוח. נמצא, שימו לב ללשון מרן, לשון חכמים הרפה, שהרוצה להשפיע על ישראל חייב לבוא עליהם בדברים נעימים, אשר בדברו מעריב ערבים. מלשון ערבות, איזה יופי, ערבות ועריבות. ואז ימצא אוזן קשבת לדבריו. ובדרכי נועם כאמור, נוכל לקרב גם את הנוער היקר שלנו בערבותות אהבה, להמשיך ולהוסיף חוליה בשרשרת הזהב של המסורת המפוארת שלנו, לעודדיו ולחזקם. סליחה על ההפרעות בקו, לעודדם ולחזקם ביראת השם תורה, עד שכל רואים יכירום כי הם זרע ברך השם. לתת תודעה יהודית עמוקה יותר, להראות העמים והשרים יופיע כתובת מראי, כי אין אומתנו אומה אלה בתורותיה. זהו, זה היה הדרך של מרן. כך אמרתי על ברמת בית כנסת הגדול. כאן מרן התבע את הדרך שלו ושל כולנו עד ביד גואל צדק. לא ברעש השם, לא באש השם, לא ברוח השם, רק כל דממה דקה. לדבר בנועם, לברוח מן המחלוקת, להשתדל תמיד למצוא את המאחד והמשותף בינינו, ולברוח מבעלי המחלוקת למיניהם, ובעזרת השם, ללכת בטח בדרכנו, עד שנזכה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני ביום השם, הגדול והנורא, נזכה לגאולה שלמה, וימי בין המצרים יהפכו אור לישרים, אמן, כן יהי רצון. רק תזכורת, מי שיכול, מרן תמיד היה מדבר על זה, לעשות תיקון חצות גם בצהריים, בין נראה מי שיכול, דבר חשוב, לקרוא את התיקון רחל עכשיו, גם בחצות היום, ככה נהגו בפורת יוסף באז, ככה המנהג, דבר חשוב ביותר. עוד דבר, התבקשתי לציין את מספר הפקס הנכון של הארגון, לתגובות וכו', כיוון שבשבועות הקודמים פרסמנו מספר שלא היה מדויק, מספר הוחלף, אז אנחנו נכתוב, נציין עכשיו את מספר הפקס, למי שרוצה לשלוח תגובות, הערות, מי שרוצה נושאים מסוימים שנדון בו.